אתם מאזינים להבשורה. הבשורה. המדריך המלא לצפייה בסמוראי גורמה. עם אדם ורז.
התחלנו! שלום רז!
שלום אדם, הבשורה פרק 10, שלום.
פרק 10, אלוהים ישמור. אתה מבין ש... זהו, זאת אומרת, יש לנו עוד שני פרקים.
ואנחנו מתקרבים לסוף העונה.
לסוף העונה. מה יהיה בעונה הבאה? סוד.
אף אחד לא. אם למישהו יש המלצה למה יהיה בעונה הבאה, אנחנו יכולים לעשות הרבה דברים.
כן.
אנחנו יכולים לנתח סדרה אחרת.
אפשר
יפנית או לא יפנית.
לנתח סרטים.
אנחנו יכולים לצפות בבשורה, בקסומי מההתחלה.
אפשר לעשות ביקורת מסעדות.
אנחנו יכולים לקלל אחד את השני במשך חצי שעה.
זה יכול להיות גם חצי שעה של שקט.
כן, שקט. ומדי פעם איזה מין תנועות כזה, רעשים של אי-נוחות. כן, כאלה, לדוגמה, זה אחד מהדברים שאנחנו יכולים לעשות. אבל מה שבטוח שהפודקאסט לא ייגמר.
אני לא רואה סיבה שהוא יסתיים, רק כי הסדרה שעליה הוא מבוסס יסתיימה.
אנחנו כבר נמצא על מה לדבר.
טוב, זה עוד רחוק, זה עוד שני פרקים.
על אפם ועל חמתם של המאזינים.
אתם, כל המאזינים שלא מאזינים לנו.
כן.
אתם, תקשיבו לי טוב.
אנחנו נמשיך עד שתאזינו.
עד שתאזינו. ברגע שתתחילו להאזין, ברגע שתאהבו את זה, ברגע שככה תתאמו דם ותרצו עוד, זהו, שם זה ייגמר.
נכון.
אז וואלה. שימו לב.
כן. נתחיל בתודות הרגילות.
כן, קודם כל, תודה רבה 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 לפודקאסטיקו ולנמרו לציון, שמפיק אותנו בסבלנות, אין קץ.
תודה לנטפליקס על התמיכה המתמשכת.
כן.
על הלגיטימציה לעשות את ה...
בסדר. אני חושב שזה, כאילו, it's the least they can do, מה שנקרא.
כן, אנחנו בעצם...
אני, מבחינתי, התמיכה של נטפליקס היא מובנת מאליה לחלוטין.
תשמע, גם בגדול הבאנו להם מיליוני צופים. הם היו, מה הם היו? שירות
מיליוני,
קטן.
מיליוני, אם לא עשרות.
כן, הם היו שירות פצפון, נישתי מאוד, עד שבעצם פרסמנו את הסדרה שלהם.
כן. קיצור, לא יודע, נטפליקס, כאילו, אני לא מרגיש שאני צריך להגיד להם תודה. בסדר, כן. כאילו, שיהיה, תביאו יותר כסף, ואז נדבר נטפליקס, אוקיי?
כן.
אוקיי?
תודה לתומכי הפטריון שלנו.
נדב אורנוי.
שלום ישי.
ג'קי.
שסבתא שלו סונט אותו.
שאול אמסטרדמסקי.
שאול אמסטרדמסקי.
ובועל נידו 69 הגדול.
והמיוזה.
וואו, תקשיבו, בחורף הוא נהיה מיוזה יותר. יש לו מצב גופני כזה, שכשהוא נחשף ללחות, כאילו, לא ללחות, לטפות מים, הוא מתחיל להזיע. הוא כזה עושה השוואה של אחד לאחד.
משווה נוזלים.
כן, מזעזע.
תודה למאזינות ולמאזינים.
כן, תודה לכל אחד ואחת מכם. זה ממש כזה נותן לנו את הכוח להמשיך לדעת שאתם מאזינים.
ותודה לספונסר שלנו.
נכון. בוא, ספר לנו על הספונסר. אני רגע, לא, שנייה, לפני שאתה אומר מי אלה ומה הם עושים.
אוקיי.
אני אספר לך רגע סיטואציה. בוא תדמיין את עצמך רגע בסיטואציה שאתה לבד עכשיו בבית.
כן.
הלכת לישון לבד.
אכלת קצת.
אכלת אולי איזה משהו טוב לפני. כן. ואתה משחרר נפיחה, והיא נפיחה ממש מרשימה. כן. היא מסריחה כאילו טוב אבל.
גם בחורף קלעת אותה מתחת לשמיכה.
ואין אף אחד שיחלוק את הרגע הזה איתך. אתה היחיד שמריח ומתבשם.
כן.
אגב, לסבא שלי היה ציטוט שהוא מאוד מאוד מאוד, מאוד אהב. הנוד מהכוזך, ריח בוסם באפך.
או גם באפים אחרים.
נכון. והנוד הזה ששחררת עכשיו בסיטואציה ההיפותטית הזאת, הולך ומתבזבז. אין אף גורם חיצוני שיכול לאשרר לך אותו.
אז בדיוק בשביל זה, הוקם הסטארט-אפ שנותן לנו את החסות, הוא גייס עכשיו המון המון כסף.
SNF.io.
SNF.io, שזה קיצור של שריקי סנפות, שבעצם המקים, עמיחי שריקי, הוא בגיל מאוד צעיר, הוא עבר תאונה...
בוא פשוט נגיד את זה, אין לו תחת.
אין לו תחת.
אין לו תחת.
אין לו תחת כתוצאה מתאונה. אבל הוא תמיד חלם לעזור לאנשים שיש להם תחת. הוא אמר, אם לי אין תחת, אז שלפחות אנשים אחרים יענו. והוא פיתח את הסטארט-אפ הזה, שברגע שאתה נכנס לאפליקציה, וברגע שנתת אחד שאתה גאה בו, snf.io או שריקי, ישלח לך מישהו שיבוא.
יש צי של מסניפים.
יסניף, יריח וידרג. בעצם אתה מקבל את הדירוג לאפליקציה שלך.
זה שירות חיוני.
ובעצם מה ששריקי ביקש, זה שנגיד שהם מגייסים עכשיו.
ואם גם אתם חושבים שיש לכם את מה שצריך.
אם אתם אוהבים ריחות.
ויודעים לדרג.
אוהבים להריח. גם אם יש לכם אף קטן, גם אם יש לכם אף גדול.
גם אם אין לכם תחת.
גם אם אין לכם תחת, אתם יכולים לבוא, לשלוח קורות חיים ל...
snf.io/careers,
ואם תשלחו גם, תעשו גם סלש הבשורה, אז בעצם תקבלו את הרפרנס שלנו ויקראו את קורות החיים שלכם קודם. כי בעצם הביקוש להיות...
מסניף.
מסניף, או כמו שזה נקרא...
סנפן.
Chief Snefan of Operations, CSO, אז אתם יכולים לשלוח, ואולי גם אתם תתחילו קריירה בתור מריחים. וגם מדרגים, חשוב, כאילו זה לא רק צריך להיות מסוגל להריח, גם שיהיה לך את הפלטה, את מה בעצם המקביל של האף לפלטה, לחך.
אני חושב שזה חך.
כן, שיהיה לך את החך.
את האף.
לזהות ולהעריך נפיחות, וגם לדרג אותם.
לסוסים יש איבר חישה כימי, כאילו, אני שכחתי איך הוא נקרא, אבל... לא משנה.
כן.
יש לנו המון 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 תוכן לחסות הפרק הזה, כן. כי לא רק שאנחנו הגענו לפרק, מדהים בסדרה, שיש כל כך הרבה כאילו מה לפרוק ולנתח ולהסביר ולחשוב ולהגות בו.
זה אחד הפרקים הכי מורכבים בסדרה.
כן, יש בו המון דואליות.
כן.
אנחנו גם בפרקים הקודמים סיפרנו שאני יועץ.
נכון.
וביקשנו מכם ומכן, המאזינות והמאזינים, לבקש ממנו עצות, ושבכל פרק... נבחר כזה בקשה שנגעה בליבנו במיוחד.
כן.
ונעוץ עצה למבקש, או למבקשת.
נכון, אבל זה בסוף.
זה בסוף, כן. אבל אנחנו צריכים להשאיר לזה זמן.
כן.
אז בואו נצלול פנימה. רז, כן. בואו ספר לנו איך הפרק מתחיל.
אז הפרק מתחיל בקסומי ואשתו בקולנוע. הם צופים בסרט, וקסומי נרדם. וזה בעצם מציג לנו את חיית האדם שקסומי הפך אליה. כלומר, את התהליך...
חסר תקנה.
בעצם קסומי הגיע לאיזושהי נקודת השלמה בתהליך שלו. הוא כבר סמוראי. הוא כבר לא כמעט סמוראי.
הוא עושה מה שבא לו,
כן.
מתי שבא לו, איך שבא לו.
הוא עייף בקולנוע, הוא נרדם, אשתו מהירה אותו.
הוא רוצה לישון בגג של הבניין מול הילדים, אחרי שהוא ישתקר, הוא יעשה את זה.
נכון.
עיניים פרק קודם.
אשתו... קצת נוזפת בו, אבל לא אכפת לו. הוא היה עייף, אז הוא נרדם. ואז הם יוצאים, ואשתו, כנראה זימנו אותה לאיזושהי ישיבה של הטריאד, ש...
כן, אני אומרת, יש לה ארוחת ערב עם מורי היוגה.
כן.
זה קוד ברור מאוד, כאילו למועצת הנינג'ות, או מה שזה לא יהיה.
מי שמפעיל כן. אותה, אולי רוצים לנזוף בה, או לקדם אותה, אולי בסכנת חיים.
בכל אופן, זה לא טוב.
זה לא טוב. אבל זה מאפשר לקסומי לצאת ולאכול ארוחת ערב לבד.
הוא שואל את עצמו, טוב, מה אני אעשה עכשיו? והאמת היא שזה הרגע של ריקנות שהיה לי מאוד לא טריוויאלי לצפות בו.
שהוא מסתובב ומחפש מה לאכול?
כי פתאום החיים שלו הרגישו לי מה זה ריקים. כאילו, אנחנו יודעים שעד הפנסיה היו לו חיים מאוד מלאים, הוא קיבל המון משמעות כזה מהעבודה שלו בחברה, בתאגיד.
אבל הם לא באמת היו מלאים.
לא, אבל היה, הוא עשה משהו עם אנשים אחרים, כאילו, הוא היה, הייתה לו השפעה לעולם, ואז כמו שדיברנו בפרק הראשון, הוא כזה יצא, הוא יצא לפנסיה.
היה לו השפעה, אולי היה לו השפעה מסוימת, אולי הוא חי חיים מסוימת, אבל לא היה לו agency, לא היה לו...
כן, אבל הוא יצא לפנסיה, וכאילו פתאום הוא כזה, מה אני אמור לעשות עכשיו? אני אמור לאכול ארוחות צהריים.
כן.
ופתאום בפרק הזה, שאנחנו רואים אותו מסתובב, מנסה להחליט, עם כל הדיבור שלנו על זה שכזה, הוא מצא את הקולינג שלו,
אוקיי.
פתאום זה הרגיש לי נורא ריק, זה הרגיש לי נורא חסר.
אבל בשונה מפעמים אחרות שהוא חיפש מה לאכול, הוא, זה לא מרגיש לי שהוא מתפשר פה. הוא יודע מה לא בא לו, ואז שהוא מגיע ליקיטורי, אז הוא אומר, וואלה, בא לי יקיטורי.
הוא גם אומר, החושים שלי התחדדו.
כן.
כן, לא, אנחנו לגמרי רואים התקדמות.
גם סך פשוט, הכל.
לרגע בפרק הזה זה הרגיש לי כמו התקדמות חסרת פשר.
אוקיי.
גם התקדמות הכל, לעבר כלום.
כאילו הסמוראי, כמה שהוא מגניב ושהוא אדון לעצמו, גם הוא סך הכל יצור די בודד.
ונהלך.
יש בו את המגרעות שלו.
כן. כן, אז פתאום אני לא יודע מה זה היה במונטאז' הזה שהוא מחפש את המסעדה, אבל פתאום זה הרגיש לי ריק ועצוב. אבל לא משנה, מוצאת
אולי זה באמת כאילו איזשהו המשך של הדיון בגבולות של הסמוראי מהפרק הקודם. אוקיי, אז הוא מוצא את היקיטור.
והוא אומר, אוקיי, זה המקום. החושים שלי, החושים החדים שלי, האינטואיציה המפותחת שלי כסמוראי אכלן, אומרת לי שכאן אני רוצה להיות. והוא נכנס פנימה,
והוא גם די צודק. אנחנו מגלים שזה מסעדה מאוד מוצלחת, שגם האוכל נראה מדהים, וגם כאילו אחרי זה התיירים מגיעים המלצות של טריפ אדוויזור.
כן, שאין אוטוריטה גבוהה יותר כנראה.
כנראה.
והוא מתיישב, הוא מזמין, והוא מתענג, והוא רואה שיושב שם עוד איזה פנסיונר על הבא. מי זה הפנסיונר הזה?
אנחנו נגלה. אבל כבר בתחושה שלו, הוא יודע לזהות שהפנסיונר הזה משתווה לו או טוב ממנו אפילו.
אבל שהם, אני לא יודע אם הם מאותו סוג, אבל כאילו,
שהם הולכים בדרכים מקבילות.
הם קלאסס שונים בדיאבלו, אבל כן. הם שניהם בדיאבלו.
הם שניהם במסע, הולכים בדרכים מקבילות, ואם כבר אתה בדיאבלו, אז אם,
אם קסומי הוא הברברי,
אם קסומי הוא בלבל 30 ברברי, אז הוא פלדין לבל 60.
בדיוק. טוב, אנחנו נגיע לזה תכף.
כן.
אבל בכל מקרה, כן, אז יש את האינטריגה, אז קסומי אוכל, מתענג, הוא אוכל סחוס.
הוא מזמין, בעצמו הוא מזמין קיבה, קיבת חזיר, והוא מבקש מהמלצרית שתזמין את חמשת השיפודים שהשף חושב שהם
חיתים. או מקסה, מה שנקרא. זה בעולם הסושי לפחות הבחירה של השף. כן. יש תפריט שהשף הרכיב, והשף מכין לו בחירה מעניינת.
כן. חזה עוף,
חזה עוף, סחוס,
פטריות שיטאקה.
כן.
אור ולבבות.
לבבות. כן.
והכל נראה טעים מאוד.
סך הכל, חלק מהדברים האלו אתה יכול לאכול באווזי. בעיקר סחוס.
ולא בכוונה.
כן. אבל
בצבא אכלתי המון סחוס.
כן. ים.
כן.
אוקיי. אז קסומי אוכל ומתענג, ואנחנו, זה באמת נראה אחלה, אבל אנחנו מרגישים שלא שם הדגש.
נכון.
זאת אומרת, אגב, הפנסיונר השני מסתכל על קסומי, כמו שאנחנו מסתכלים עליו. הוא אומר, אתה מאוד אקספרסיבי באכילה שלך.
כן, הוא מחמיא לו על האכילה.
הוא מחמיא לו, אבל כצופה של הסדרה באיזושהי רמה. כן. זאת אומרת, באיזשהו מקום, מישהו שעוקב אחרי הבשורה, פוגש את קסומי ממקום מתקדם כבר, של שווה מן שווים, ומחמיא לו מחמאה
שהיא קצת on the nose,
כן.
כזה.
שהיא לא, היא לא ממקום מתרפס או ממקום מעריץ, פשוט כזה, וואלה, נייס, טאץ' אישי מוצלח.
כן, תעשה, תמשיך לעשות את שלך.
כן. סבב, בכל מקרה, קסומי מסתכל עליו במשהו שהוא כן קרוב יותר להרצה, הוא מסתכל עליו.
זה לא ברור לנו למה, אבל
קסומי מזהה שם משהו.
מזהה בו משהו שממש מגניב אותו, גם הוא פתאום החליט להעתיק ממנו.
כשהוא מזמין את הריאה.
אז הוא מזמין ריאה גם, והוא גם, הוא גם,
הוא אומר, הוא כזה מגניב.
הוא קורא לזה באיזה שם, פועה או משהו כזה, פועה. ואז קסומי שואל אותו מה זה, והוא אומר לו, זה ריאה של חזיר, ואז קסומי מזמין את זה גם בעצמו. ואז בעצם נכנס הקונפליקט, שזה זוג תיירים.
וכאן, אם אנחנו ראינו איך יפנים מסתכלים על תרבות המערב במסעדה האיטלקית מקודם, כאן אנחנו מקבלים איזושהי הצצה על איך הם מסתכלים על מערביים.
כן.
והתשובה היא שהם מסתכלים על מערביים קצת כמו שאנחנו מסתכלים על קופים בגן החיות שמשליחים צועה על הקירות.
על קופים או על ילדים, אבל לא ילדים שלנו, ילדים של כאילו, של אפילו, אני לא יודע איך להגיד את זה בלי להיות גזען, ילדים בתרבויות אחרות נכשלות יותר. כמו ילדים במדינות מזרח אסיה נכשלות, כאלה שבאים אליך, בהודו למשל, או באפריקה, כאילו כמו...
אגב, אולי זה המקום לציין שלנמרוד הציון, המפיק של הפודקאסט הזה, יש פודקאסט משלו שהוא מפיק. שיש שם, זה פודקאסט של סיפורים קצרים, עם הפקת סאונד מאוד מרשימה, הם יוצרים ממש סאונדסקייפ, ואחד הסיפורים שמסופרים שם הוא על, על, על תייר ישראלי בהודו, ומתואר שם הילד ההודי הקטן הזה.
כן.
ועם הרחמים מהולים באולי קצת רתיעה או קצת גועל.
והתנסות, המון התנסות.
המון התנסות.
אז ככה בעצם היפנים רואים את המערבים, כמו ילדים, ובאמת אנחנו רואים כמה גישות לאיך להתייחס לגייג'ין, אנחנו רואים את בעל היקיטורי, את השף יקיטורי ששונא אותם, והוא לא שונא אותם מ... הוא לא שונא אותם מאיזשהו מקום של קנאה.
זה לא כמו שישראלים שונאים פלסטינים.
לא.
זה כמו ש...
זה כמו שאתה שונא סתימות בשירותים.
זה כמו שאתה שונא נמלים שמציקות לך במטבח.
כן, זה משהו שאין לך כוח להתעסק איתו. אתה לא רוצה את הכסף שלהם. אתה לא רוצה... הנוכחות שלהם, הפרצוף העגול שלהם, לא העגול, העיניים העגולות שלהם, הפרצוף שלהם מעצבן אותך. ואתה לא, אתה לא רוצה עכשיו להתחיל להתעסק עם לדבר אנגלית, עם להסביר להם למה ריאה זה טעים, אתה לא רוצה שהם יאכלו את האוכל שלך בכלל, זה כאילו
כן,
לא...
כן, פשוט שלא, שיעלמו כן, מהמרחב עד לא... כמה שניתן.
כן, ואז הוא כזה, הוא לא...
שאגב, אני מרגיש ככה ממש כלפי תיירים ישראלים בכל פעם שאני כאילו...
אני מרגיש כך כלפי רוב האנשים.
כן, כן, כן.
חוץ מהאנשים שאני אוהב, וזה, אבל אנשים שאין לי דעה עליהם, ככה אני מכיר אותם, ככה אני מרגיש כלפיהם. אני מעדיף לא, שלא תהיה לי דעה עליהם, מאשר להתחיל להתעסק איתם.
כן, לגמרי.
אני מעדיף לפספס אנשים, מאשר להתחיל, מאשר להתקל באנשים שיבואו לי לא בטוב. בכל מקרה. אז הוא אומר למלצרית שתגיד להם שהם חייבים לשתות. אז אני אומרת להם, one person, one drink.
שאגב, אני חשבתי, אם אני הייתי תייר בסיטואציה הזאת, הייתי חושב שאומרים לי, אל תשתה יותר מבירה אחת.
כן. או אל תשתה יותר מבירה אחת, או שרק מישהו אחד יכול לשתות. אפשר לפרש את זה להמון מקומות.
אבל הם התכוונו לומר שאתם חייבים להזמין שתייה.
כן.
ואני מרגיש שיש לנו כאן רגע, אוקיי, אז יש את כל הדרך שבה הם מוצגים, גם זה שהביאו שחקנים ממש גרועים.
בטח זה אנשים שבאמת טיילו ביפן.
כן, כן, תפסו אותם ברחוב ואמרו, רוצים 20 דולר.
גם אחד הוא צרפתי או ספרדי או משהו כזה, והשני אמריקאי.
והיא פולניה לדעתי.
לדעתי אמריקאי.
כן, היא מבטא דברים בצורה מצחיקה קצת.
יכול להיות, אולי קנדית.
לא יודע. בכל מקרה, יש לנו רגע שקסומי בא ומסביר להם דברים, באנגלית.
כן.
לא, כי קסומי... איך שהמצלמה ממוקמת, והזווית של הצילום, ודרך שבה קסומי פונה אל זווית הצילום הזאת, ממש מרגיש לי כאילו קסומי פונה אליי. כאילו באותה מידה אני הייתי יכול להיות תייר שם, וקסומי בא ומסביר לי, הנה, כאן זה העוף, וזה הכנפיים.
כן, אני מבין למה אתה מתכוון.
וזה היה רגע כזה של שבירת... פתאום קסומי פונה לקהל הבינלאומי שלו.
כן.
ואני ממש אהבתי את זה. אבל כן, סליחה, רצית להגיד. כן,
שקסומי הוא מייצג את הגישה הפרוגרסיבית, אפשר להגיד, לתיירים. כאילו, הוא עדיין מתנשא עליהם, אבל הוא כאילו, הוא אומר, צריך לקבל אותם ולהיות נחמד אליהם. הם עורכים ביפן.
קסומי הוא בעד נורמליזציה. כן. ואגב, שים לב שפתאום כאן קסומי הוא היחיד במקום, בקיטוריה הזאת, שידע אנגלית.
נכון.
זאת אומרת, זו פעם ראשונה של קסומי יש ממש סקיל שמציב אותו בעל יתרון משמעותי במרחב על פני אנשים אחרים, והוא יודע את זה.
נכון.
זאת אומרת, כשהתיירים מגיעים, הוא ישר מבין שיש עליו עכשיו את האחריות לבוא ולהנגיש להם את המרחב, כי אף אחד אחר לא ידע לעשות את זה.
והוא גם מאוד, זו בעצם הדרך שלו להביע את עצמו נגד אותו בעל יקיטור, או שף יקיטורי, שהוא האנטגוניסט של קסומי בפרק הזה. קסומי מביע לעצמו מורת רוח מההתנהגות של השף, ובשונה משאר הפעמים שהמונולוג שלו נשאר פנימי, הוא עושה משהו, הוא קם ועושה משהו, והוא מדבר אנגלית, ובהתחלה חושב שהוא עוזר, והם באמת מצליחים להזמין, למרות שבסוף כאילו הוא שואל אותם מה אתם רוצים, והוא מסביר להם, ואז המלצרית אומרת, אל תדאג, כבר נביא להם משהו. רק תשאל אותם כמה הם יכולים לאכול.
כן, לא, זה אינטראקציה נורא מעניינת. אני כל הזמן חושב אחורנית לפרק הראשון, לאיפה קסומי היה לפני שהוא יצא למסע הזה.
כן.
וממקום שהוא כזה חושש, שאם מישהו יראה שהוא יזמין בירה, זה יהיה בושה בלתי נסבלת, הוא פתאום כזה יוצא מהקמפורט זון שלו ברמה מטורפת, הוא מדבר כאילו אנגלית, שפה זרה.
שהוא בכלל לא בטוח.
מול בה. אנשים, כשיש מאחור הבא למקום לא מרוצה, כאילו יש כאן כל כך הרבה מכשולים להתגבר עליהם, והוא פשוט כאילו, הוא זורם עם זה. זה מטורף. כאילו כן. זה לא, זה נראה טריוויאלי, הוא באיזושהי רמה, אבל קסומי עבר כאן חתיכת תהליך.
ואז נוצר הקונפליקט שקסומי לא מסוגל להתמודד איתו. בעצם התייר שם פלפל על על היקיטורי, המניע את הראש ו...
מטומטם. מה אתה עושה?
ושף היקיטורי נפגע עד עמקי נשמתו.
בצדק.
והוא יוצא והוא מתחיל לצרוח ביפנית על התיירים.
אתה חושב שהוא היה מוצא סיבה אחרת לצרוח עליהם? אם הוא לא היה שם את הפלפל, אלא אם הוא היה אוכל את זה... בסדר או לא נכון או משהו?
אז כאן אני חושב שמי שיצר את הסיטואציה הזאת זה באמת קסומי. אני חושב שזה שקסומי דיבר עם התיירים האלה ועשה איתם, ועשה להם כיף, זה גרם לו לחפש את הסיבה הזאת להתפוצץ. זה יצר אצל השף את הרצון הזה לכעוס עליהם.
כי הרי השף הזה אומר שמגיעים תיירים כל הזמן.
כן, ובדרך כלל... ויש לו את ה-one person, one drink, שמנפה את רובם, ובדרך כלל אני חושב שמה שקורה זה הוא מוציא להם אוכל, ואז הוא מתעלם מהם עד שהם הולכים.
וכאן קסומי יצר מצב שכבר אי אפשר להתעלם מהם.
כן.
מעניין.
אבל אז ברגע שהמצב הזה נוצר, והם באמת עושים איזה אובר דרמטיזציה, ואז הסמוראי נכנס, והוא רוצה להילחם באותו שף, שהוא בעצמו נראה סמוראי הרבה יותר מכובד,
מרשים.
כן, עם שתי חרבות וכזה, הרבה כוח, הוא כזה נראה... ואז באמת, וקסומי, שוב חוזר לקסומי הישן, הוא קופה, הוא עושה את המבט המבועת שלו.
כן, וואו, מין אור פה כזה, הוא כמו לחלוטין ליטרלי דג מחוץ למים.
המלצרית פונה אליו, הוא עושה לה כזה, מנפנף בידיים ובראש, ועושה, זה גדול עליי, זה גדול עליי, תעזבי אותי ש...
והמלצרית ממש כזה מתחננת בפניו, היא כזה שמה את הידיים.
אתה יודע אנגלית, כאילו בוא, זה כמו ש... זה כמו שנגיד תהיה בטיסה או באיזשהו משהו דומה ואחד הנושאים ייפצע ואתה תגיש לו עזרה ראשונה, אז פתאום יצפו ממך להיות רופא אם מישהו יחטוף את כיף לב. אבל אתה לא רופא, אתה סך הכל יודע להגיש עזרה ראשונה.
סך הכל מער.
מער. אז ככה קסומי מפרפר ומרגיש שזה גדול עליו.
ואז
אנחנו פוגשים את האביר הלבן. שהוא בעצם הייצוג של הדואליות בפרק הזה, חוץ מהגישה הדואלית, שהיא בעצם מאוד דומה לזרים, כאילו מצד אחד יש את הגישה של הם זרים מתונפים, אני צריך לסלק אותם מפה, ומהצד השני יש הם זרים מתונפים, אנחנו צריכים
לרחם עליהם
ולקבל אותם ולעזור להם. כאן יש לנו את האביר הלבן, שהוא בעצם אותו...
הרי אביר, אולי אין סמל גדול יותר לתרבות אירופאית מאבירים.
נכון.
נכון, והאביר מוצב כאן בצורה מובהקת מעל הסמוראי, כטייטל.
כן, הוא בא והוא פותר את המצב שהסמוראי גרם. גם בתור אביר, הוא עוצר את החרבות מלהתנגש אחד בשנייה, הוא מנטרל את הקרב, ומשחרר את השבועים. וזה אביר, כאילו זה בעצם מראה שיש פה איזושהי עליונות של האביר האירופאי על הסמוראי.
למרות שאנחנו רואים את האירופאים ואיך הם נתפסים בעולם של הסדרה הזאת.
כי האביר הזה הוא בעצם יפני מבפנים. בתוך השריון האירופאי הזה, יש גוף יפני ולב יפני.
מעניין.
בעצם היפנים מנצחים את האירופאים במגרש שלהם. ואז באמת אותו פנסיונר, הוא מנטרל את הסיטואציה, בלי לדבר מילה אחת באנגלית, עם מעט מאוד מילים יפניות. הוא לוקח, הוא באמת בפאוור מוב מדהים, הוא לוקח מהצרפתי הזה את השיפוד ואוכל אותו, והוא מסתכל על השף ואומר לו, זה דווקא טעים, אולי תיתן לכל אחד לאכול איך שהוא רוצה, שזה משהו מאוד מאוד לא יפני.
זה... גם בלבוש שלו הוא לבוש בלבוש אירופאי מאוד, כן. כאילו קלאסי.
זה... ובגלל זה אני אומר שהסדרה הזאת חתרנית כלפי הממסד היפני. הרי ביפן יש חוק, איך צריך לאכול כל דבר, ואיך צריך ל... וזה... ולבוא לשף יקיטורי כזה, ולאכול את האוכל שלו לא כמו שהוא התכוון, זה כמו לחתוך לו ביצה. זה פוגעני בצורה... יש תנועת מיטו ביפן על שפים ששמו להם פלפל על האוכל. והוא בא, ובעצם אני חושב שמשהו, חוץ מכל הדואליות של הפרק, ושזה מראה לנו איך משהו יכול להיות דבר, איך שני דברים יכולים להיות בשתי קצוות של הספקטרום, ועדיין להתכוון לאותו כוונה. כלומר, שגם... אם אנחנו לא מסכימים על התוכן, המהות היא זהה. חוץ מזה, זה גם מראה לנו איך להתמודד כשיש מישהו יותר טוב ממך.
כן, ואני חושב שקסומי סך הכל, גם הסמוראי וגם קסומי, מתמודדים בצורה יפה, זאת אומרת, מאוד נטולת אגו. הם מבינים שהסיטואציה היא מחוץ ליכולת שלהם.
כן.
ובמקום להתייסר על אולי אני כן צריך לנסות, או זה, אומרים, לא, יש כאן מישהו.
או לצאת נגד המישהו הזה. כן. בעצם, לפעמים יש אנשים שהם יותר טובים ממך, ואתה יכול רק ליהנות מזה שהם יותר טובים ממך.
וקסומי מסתכל עליו ואומר, אני בחיים לא אזדקן בכזאת אלגנטיות.
והוא צודק.
והוא צודק.
אין הרבה אנשים שיזדקנו בכזו אלגנטיות.
כן. ויכולו לראות ככה.
טוב, זה הפרק.
פרק מדהים בעיניי. Okay. פרק... מאוד 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 חזק.
ועכשיו
פינת הייעוץ. נמרוד, אם תוכל לשים לנו את... את השאלה, את הבקשה לייעוץ, אני הבנתי שהתקבלה מ...
ידיד הפודקאסט.
ידיד הפודקאסט, איתמר מושקין.
אני רק אגיד שאנשים ששומעים הרבה פודקאסטים, יזהו את השם הזה, כי הוא ידיד של הרבה פודקאסטים.
כן. אז בוא נאזין רגע לבקשה.
אדם ורז, היקרים לי מפז, שלום רב. השאלה שלי היא כדלקמן. בדיוק הלכתי לשירותים בתחנת הרכבת הסמוכה לביתי, וראיתי שם אדם שנראה מאוער כנראה במידת מה בנפשו, הוא בדיוק שטף שם ידיים, הוא לא נראה מטריד או מאיים בשום צורה, להפך הוא נראה מאוד מוטרד ומאוים. שעברתי לידו, הוא הוציא את הידיים ככה עם סבון וקצף עליהם ושם בכיסים. השאלה שלי היא, האם ללכת ולעזור לו לנגב את הסבון מהידיים, כדי שהוא לא ילכלך את הכיסים של החולצה שאליה הוא הכניס את הידיים, והוא בכך עלול להיות, אתה יודע, גם חולה דפש וגם סתם חולה, זה לא שילוב טוב. להצעתכם מודה.
תודה רבה, איתמר מושקין, ידיד הפודקאסט. קודם כל נתחיל ונאמר שהפודקאסטים האלו מוקלטים במקרה הטוב שבועות מראש.
כן.
ככה ש התשובה שלנו תגיע אליך הרבה אחרי שהאיש הזה ואתה והשירותים יהיו במקומות שונים לחלוטין.
אבל אולי, אבל זה, אולי זו סיטואציה...
מה שכן, אני חושב שאיתמר השכיל לעשות, כשהוא פנה אלינו, כי זו לחלוטין סיטואציית קסומי.
כן.
אתה ניצב בפני זר בסיטואציית קיצון משונה, שבה לא ברור לך איך ראוי להתנהג, ואתה צריך לקבל החלטה.
בעצם האם להתערב, או לא להתערב.
מה הסמוראי היה עושה בסיטואציה כזאת, לדעתך רז? האם אנחנו עברנו מספיק עם קסומי והסמוראי בשביל שנוכל להתחיל ליישם גם בסיטואציות שהן חיצוניות לסדרה? אני חושב שכן.
כן, אם אתה חושב אז כן, אבל אני לא זוכר את הסמוראי עוזר לאנשים זרים. תמיד עוזר לקסומי.
כאן הוא רצה לעזור, נגיד, בפרק הנוכחי, הוא רצה לעזור לשני תארים האלה, שהם גם כן כנראה מוגבלים באיזושהי מידה, לפחות לפי הדרך שבה מציגים אותם.
אני בטוח שכשהם יוצאים מהשירותים והידיים שלהם מלאות סבון, הם ישר דוחפים את הידיים לכיסים.
או ישר לתוך היקיטורי.
ישר לתוך היקיטורי. הם לא שמים את היקיטורי בכיסים.
אז מה ראוי לעשות כאן?
הדבר הבושידו אור לעשות, זה לקחת את האיש תחת חסותך, להציע לו קורת גג, מזון.
להפוך אותו למין סוג של חודור.
להפוך אותו לבן אדם. ולהסביר לו, גם אם זה ייקח, גם אם זה ייקח כמה שנים, שלא שמים את הידיים בכיסים אחרי שהן מלאות בסבון. שקודם שוטפים אותן.
אני חושב שזה שאפתני מדי, ושזה יותר מדי עבודה.
הוא יוכל לדחוף את האיש אל פסי הרכבת, הוא יוכל לשפוך לו מים על הידיים, זה גם פתרון מהיר וטוב.
נכון. עוד פתרון הוא להבין, שלא כל חולה נפש הוא תחת אחריות שלך.
אפילו יותר מזה, חולי נפש הם לא תחת האחריות שלך.
כן.
אבל אם אתה בכל זאת רוצה לעזור,
אני חושב ש...
אתה יכול לעמוד מולם, להגיד, אדוני, אני רק בראש שלך, אתה מדמיין אותי, ואתה צריך לשטוף את הידיים לפני שאתה שם אותם בכיסים.
זאת האופציה, זאת בהחלט האופציה. אופציה אחרת היא לגשת אליו ולהגיד לו, למה אתה שוטף ידיים? אתה לא יודע שסבון זה רעל?
כן.
אתה לא יודע שהמיכלים הקטנים האלו כאן הם בשביל לשלוט באוכלוסייה?
נכון.
למה? למה שתעשה את זה לעצמך? מה לא בסדר איתך?
זה הציפורים.
וכן.
זה הזמן להגיד גם שהעצות שלנו, אנחנו לא לוקחים עליהם אחריות, אנחנו לא אנשי מקצוע.
אני יועץ.
אתה יועץ, נכון, אבל לא לנושאים כאלה.
אני לא יודע, אני יועץ.
אוקיי.
ביקשו עצה.
אבל בכל מקרה, אין לייביליטי לעצות שלנו.
זה חד משמעי.
כן, אי אפשר לתבוע אותנו.
כן, אי אפשר לתבוע, כי אנחנו אומרים שאי אפשר לתבוע.
כן.
ואני אתייעץ עם עורך הדין שלי אחר כך מה הנפקות של הדבר הזה.
כן.
אבל, כן, תראה, איתמר, אני חושב שהדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות בשביל האיש הזה, זה לגשת אליו, וברגישות ונחישות להגיד לו תקשיב, יש פודקאסט, הוא נקרא הבשורה.
תאזין לו.
תאזין לו, ואחר כך...
זה ישנה לך את החיים.
כן.
ואם תראה אותו אחרי זה עוד פעם, אחרי שהוא האזין, אתה תדע על הפנים שלו שהוא האזין, אם תראה אותו עדיין עושה את אותה פעולה, אז תדע שיש לזה סיבה.
כנראה שהוא יודע מה טוב. ואולי כדאי לך פעם אחת לנסות להכניס את הידיים לכיס עם ידיים מגועלות בסבון.
או במשהו אחר.
או בכל דבר. אולי תלמד משהו.
תודה לך, איתמר מושקין, ידיד הפודקאסט על השאלה הנפלאה הזאת.
תודה רבה, רז.
תודה רבה, אדם.
תודה רבה למאזינות ולמאזינים.
תודה רבה לפודקאסטיקו ונמרוד הציון.
תודה רבה לנה דבורנוי, ג'קי, שלום ישי.
שסבתא שלו סונט אותו, את ג'קי, לא את שלום ישי.
כן, בועל נידו, 69.
כן.
תודה רבה ל...
אמסטרדמסקי עודנו, כן.
אמסטרדמסקי, כן.
תודה פחותה לנטפליקס.
כן, כאילו וואלה, תמשיכו להביא את הכסף וסתמו את הפה.
כן.
בעיקר, תודה רבה לנותן החסות שלנו הפרק. שריקי.
לשריקי, snf.io.
כן.
שריקי, אני מקווה שיהיה פתרון בשבילך ותוכל לפחות להשתיל תחת.
כן.
זה, אני רק רוצה שנייה להתעכב על זה, זה לא שיש לו, כאילו אין לו שם אפילו הכנה לתחת.
אין תשתית.
אין תשתית, זה לא שהוא יכול להציב שתלים, כלום, אין ריק, זה כאילו, זה אפילו לא שטוח, זה ריק.
אבל אדם קוראים מושריקי סנפות, נו.
זהו, תודה רבה.
וכן, נקנח באומיי, קטן.
אומיי!
הבשורה. המדריך המלא לצפייה בסמוראי גורמה. עם אדם ורז.